Solidos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שלישי, חי בניסן תשע"ט, י"ח בניסן תשע"ט, ג' דחול המועד פסח תשע"ט, ג' העומר תשע"ט, מסכת בכורות, דף ו'. אתם מאזינים מרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר וגם בימי חול המועד פסח תשע"ט בסייעתא דשמיא את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. פחות מתשעה חודשים לסיום השס, בעזרת השם ובישועתו, בחורף תש"פ. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אנחנו עם תלמוד תורתנו, בדף ו' במסכת בכורות, המסכת שהתחלנו את תלמודה בערב חג הפסח תש"ט. תלמוד תורתנו הוא לזכות ולרפואת חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים זושה בן אסתר מרים, חנה בת אסתר, הלל בתהילה ורבי מרדכי בן שולמית. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, אגלנה והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, וגם בימי חול המועד הללו, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף ה' במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, במה נשתנו פטרי חמורים שצריך לפדותם מפטרי סוסים וגמלים? והתשובה, גזירת הכתובי, ועוד מפני שסיוע חמורים את ישראל בשעת יציאתם ממצרים. שאלה שנייה, מהו רפידים? והתשובה, לרבי אליעזר רפידים שמע לרבי יהושע על שריפו עצמה מדברי תורה. שאלה שלישית, מהו שיטים? והתשובה, לרבי אליעזר שיטים שמע ולרבי יהושע על שם שנתעסקו ישראל בדברי שטות. שאלה רביעית, מניין שפרה שילדה כמין חמור או רחל שילדה כמין עז פטורה מן הבכורה? והתשובה, למשנתנו, משום שנאמר בית פעמים פטר חמור עד שהיא אבלת חמור ואנולת חמור, ולומדים מכך בקל וחומר לקדושת הגוף. רבי יוסי הגליל, לומדים זאת מהמילים אך בכור שור, שיהיה הוא שור ובכורו שור, ונלמד מכך גם לקדושת דמים. שאלה חמישית, מדוע לדרשת משנתנו אין צריך לדרשתו של רב יהודה לפתור ברחל שילדה מן עז? אומרים התוספות, משום שמשמע שמשנתנו למדה לפותרו גם מדין פטר חמור וגם מדין בכור בהמה טהורה, ואם כן, אין צריך לדרשת רב יהודה. שאלה אחרונה, מניין נלמד שברחל שילדה עז זה מקצת סימנים כאימו חייב בבחורה? והתשובה, משום שנאמרה המילה אך. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ה' במסכת בכורות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ג' דחול המועד פסח תשע"ט, ג' העומר תשע"ט, והתאריך הוא חי בניסן תשע"ט. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו הוא תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת בכורות. את לימוד התורה אנחנו מתחילים ללמוד בדף ה' עמוד ב', 20 שורות מתחילת העמוד, במשנה פותחת במילים פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה כמין סוס פטורה מן הבכורה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מבארת דיני בכורה והיתר אכילה של בהמות שנולדו בצורות שונות מאימם. אומרת המשנה, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה כמין סוס פטורה מן הבכורה, אין על אבלת חיוב פטר חמור, שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וכל פטר חמור תפדה ושא. ושוב נאמר, ופטר חמור תפדה ושא, שני פעמים ללמד שאין חיוב פדיון פטר חמור חל, עד שיהיה היולד, האמא שילדתו חמור, וגם בנה הנולד יהיה דומה לאמו, ויהיה לו מראה של חמור. והכוונה שגם כשאינו דומה לאמו, הרי מצד עצמו הוא חמור, אלא שבדיני בחורה יש תנאי נוסף, שאין הקדושה חלה עליו, אלא אם הוא דומה לאמו. והמשנה דנה בשני אופנים, פרה שילדה מן חמור, וחמור שילדה מן סוס. ובא בשם הגריז שלחאורה, רק בנידון השני בחמור שילדה מן סוס, פטורו הוא מצד פטר חמור. פטר חמור, עד שיהיה היולד והנולד חמור, כי בעצם הנולד הוא מין חמור, כיוון שנולד מחמור, אלא שיש לו מראה של סוס. ולכן לולי המיעוט היה חייב בדין פטר חמור, אבל באופן הראשון של פרה שילדה מן חמור, אין צריך כלל הדרשה הזו למעטו מדין פטר חמור, כי אינו כלל ממין חמור, ורק מראה הוא כמראה חמור. אז בזה צריך לומר שחידש הטענה שאינו בכלל בחור בהמה תאורה, אבל שאינו בכלל פטר חמור, אין צריך לימוד. דנה המשנה, ומה הם באכילה? מה דינם של ולדות אילו שאינם דומים לאימם לגבי היתר אכילה? תוספות בדיבור המתחיל, ומה הם באכילה לכמן בדפיו עמוד א', מעירים שהיה ראוי לומר בלשון יחיד מה הוא באכילה. שהרי לגבי אכילה, הנידון הוא רק בפרה שילדה מן חמור ולא בחמור שילדה סוס, שוודאי אסור באכילה. אילו הראש מוכיח מדקדוק לשון רבים שמופיע במשנה, שצריך לשנות את הגרסה ברישה, ובמקום חמור שילדה סוס יש לגרוס חמור שילדה פרה. אם כן דנה המשנה מים באכילה, מה דינם של ולדות אילו שאינם דומים לאימם לגבי יתר אכילה? אומר התנה, בהמה תאורה שילדה כמין בהמה טמאה, ולדה מותר באכילה. ואילו בהמה טמאה שילדה כמין בהמה תאורה, ולדה אסור באכילה, כיוון שיוצא מן הטמא נחשב כטמא ואסור באכילה, והיוצא מן הטהור נחשב כטהור ומותר באכילה. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת את מקור הדין שבהמה תאורה שילדה חמור אין בו לא קדושת בכורה ולא דיני פטר חמור. אומרת הגמרא, תנא נתם שנינו שם, דהיינו במשנה לקמן בדף ט"ז עמוד ב', לגבי בכור בהמה תאורה, רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל, הבלת פטור מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנין שבהם הוא דומה לאמו, הרי הוא חייב בבכורה. שואלת הגמרא, מינה אני מי למיכן למדו דברים אלו שאם הבלד אינו דומה לאמו אינו חייב בבכורה? בשיבה הגמרא, אמר רב יהודה דאמר קרא, דין זה נלמד ממה שנאמר לגבי בכור בהמה טהורה בספר במדבר פרק חי, פסוק י"ז, אך בכור שור, שלכאורה המילה בכור מיותרת, כי כבר נאמר בתחילת הפרשה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך. היה אפשר לכתוב אך שור כסף ועז בלי המילה בכור, אלא בא ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא האם היולדת את הבכור שור, ובכורו וגם לבלד יהיה מראה של שור. אבל אם אינו דומה לאמו, אינו חייב בבכורה. וכן מה שנאמר, או בכור כסב, בא ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא האם היולדת את הבכור כסב, ובכורו גם לבלד יהיה מראה של כסב. וכן מה שנאמר, או בכור עז, בא ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא עז ובכורו עז. מבררת הגמרא, יכול יהיה הבלד פטור מבכורה, אפילו אם יש בו מקצת סימנין אדומים לאמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, אך בכור שור, אך לשון מיעוטו, חלק הכתוב, ובא לומר שאם יש לבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, הרי הוא חייב בבחורה. והחזון יחזקאל מבאר שהכתוב חילק בין זה שדומה במקצת סימנים לאמו שהוא שור, לבין זה שאין בו מקצת סימנים דומה לאמו, שאינו נחשב שור. רבנו גרשום כתב שבזה גם התנא במשנתנו מודה שאם יש בו מקצת סימנים דומה לאמו, חייב, כפי שהגמרא תאמר בהמשך בדף ו עמוד א' מהמשנה לקמן בדף ט"ז עמוד ב'. שואל השפת אמת, בכל מקום שנאמר אך, זה בא למעט. ואילו כאן מהמילה אך מרבים לחייב גם בדומה במקצת סימנים. ולמרות שממעט מהדרשה של הוא שור ובכורו שור, מכל מקום למעשה נמצא שבנידון הפסוק יש ריבוי לחייב עוד בכור. לכן אומר השפת אמת שהדרשה היא מכוח מיעוט אחר מיעוט. כי בכור שור פותר כשאין בכורו שור, והמילה אך ממעט שוב, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, את כל שדומה במקצת לשור. מבררת הגמרא, מדוע רב יהודה לא דרש כדרשת התנא של המשנה? שואלת הגמרא, למה הוא צריך רב יהודה לדרוש פסוק זה כדי לפטור מבכורה ולד שאינו דומה לאמו? והתנא, הרי התנא במשנתנו, פטר קנה סבלה לפרה, פטור פרה שילדה מן חמור למד ממה שאמרה התורה פעמיים פטר חמור, שאינו חייב בדיני בכורה אלא באופן שהאם והוולד ממין אחד הם. ואם כן יש ללמוד מכך גם לגבי רחל שילדה מן עז שהיא פטורה מבכורה, למה הוא צריך רב יהודה לדרוש את איתור המילה בכור הנאמר בכל מין ומין? ומוסיף רשי וכותב שגם פרה למדה מחמור, וכוונתו שכמו שחמור שילדה מין סוס, אין הסוס נגרר אחר אמו להיות נחשב כחמור לעניין דין פטר חמור, כך גם פרה שילדה מין חמור, אין החמור נגרר אחר אמו הפרה להיות נחשב כבחור בהמה תאורה. ואף שהלימוד נאמר לגבי פטר חמור, למדים אנו מפטר חמור לפרה. משמע, שרשי נוקט שנדון משנתנו בפרה שילדה חמור ולפתור את הוולד מדין בכורה של בהמה תאורה. מדרץ את הגמרא, הוא דאמר רב יהודה דרש כן, משום שסבר כרב יוסי הגלילי. דתניא, שנינו בברייתא, רב יוסי הגלילי אומר, נאמר אך בכור שור ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא, האם היולדת את הבכור שור, ובכורו וגם הוולד שור. אבל אם אין הוולד דומה למין אמו, אינו חייב בבכורה. וכן מה שנאמר, או בכור כסב, בא ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא כסב ובכורו כסב. וכן מה שנאמר, או בכור עז, בא ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא עז ובכורו עז. יכול יהיה הוולד פטור מבכורה, אפילו אם יש בו במקצת סימנים הדומים לאמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, אך בכור שור, אך לשון מיעוטו, ובזה חלק, חילק הכתוב, ובא לומר שדי שיהיה מקצת שור כדי לחייבו בבכורה. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, במן החלקו התנא במשנתנו שלמד ממה שנאמר פעמיים פטר חמור לפטור מבכורה מי שאינו דומה לאמו, ואילו רבי יוסי הגלילי לא למד זאת אלא מהמילים אח בכור. משיבה הגמרא, תנא דידן התנא במשנתנו סבר גלי רחמנה בקדושת דמים, גילתה התורה לפטור בכור שאינו דומה לאמו מחיוב פדיון פטר חמור שיש בו רק קדושת דמים, כי נפדה בדמים, והוא הדין בקדושת הגוף, וממנו נלמד לבחור בהמה תאורה שיש בו קדושת הגוף, שאם אינו דומה לאמו פטור הוא מדיני בכורה. אילו רבי יוסי הגלילי סבר גלי רחמנה גילתה התורה לפטור בחור בהמה תאורה שאינו דומה לאמו שהוא קדוש בקדושת הגוף, והוא הדין שיש לפטור פטר חמור שאינו דומה לאמו שאינו קדוש אלא בקדושת דמים, וגמר ולמד לפטור קדושת דמים של בחור בהמה טמאה מהפטור שמצינו בקדושת הגוף של בחור בהמה תאורה. אז התנא של משנתנו למד בקל וחומר שאם פטר חמור שקדושתו קלה אינו קדוש עד שיהיה הוא חמור והוולד חמור, כל שכן שקדושת הגוף של בחור בהמה תאורה אינה חלה עד שיהיה הוולד דומה לאמו. רבי יוסי חולק על התנא של המשנה ונקט שהלימוד אינו בקל וחומר אלא במה מצינו, ועל כן ניתן ללמוד קדושת דמים מקדושת הגוף, שכשם שקדושת הגוף של בחור בהמה תאורה אינה חלה, הוא הדין שקדושת דמים של פטר חמור אף שהיא קלה ממנו אינה חלה עד שיהיה הוולד דומה לאמו. דנה הגמרא, איך ידרוש התנא של משנתנו את משמעות המילה בכור שנאמרה בכל מין ומין? שואלת הגמרא, רבי יוסי הגלילי דרש מריבוי הלשון בכור הנאמר בכל מין ומין, שאין חיוב בכורה חל אלא על בן הדומה לאמו. ותנא דידן התנא במשנתנו, אי בכור בכור מה יעביד לי? מה הוא דורש מריבוי זה של לשון בכור האמור בכל מין ומין? משיבה הגמרא, התנא במשנתנו מבעלה, צריך את ריבוי לשון בכור בכל אחד מהמינים, לדרוש פסוק זה כדי רבי יוסי ברבי חנינה. אמר רבי יוסי בר רבי חנינא לה, כתוב בפרשת בחור בהמה תאורה, אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז לא תפדה קודשם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. למה נאמרו בפסוק זה גם דיני האימורים במילים ואת חלבם תקטיר בבחור שור, וגם דיני האימורים בבחור כסף, וגם דיני האימורים בבחור עז? כלומר שכיוון שפרטה התורה בתחילת הפסוק בחור שור או בחור כסף או בחור עז, נמצא שדין האימורים נסוב על כל אחד מאמינים בפני עצמו. ולמה לא אמר הכתוב דין האימורים באחד משלושת מיני הבכורות ונלמד לשני המינים האחרים ממנו? אלא צריך או צריך הכתוב ללמד דין האימורים בכל מין ומין. מדוע? די כתב רחמנה, אם כתבה התורה דין האימורים רק בבכור שור, הייתי אומר שרק בבכור שור יש חיוב להקטיר אימורים, שכן נתרבה בנסחים, כי מביאים ממו הרבה נסחים, דהיינו חצי עין, שישה לוגים יין, בעוד שעם כבש ועז מביאים רק רביעית עין, שלושה לוגים. אם היה נאמר דין האימורים רק לגבי כסף, הייתי אומר שרק בבחור כסף יש חיוב להקטיר אימורים, שכן נתרבה בעלייה, כי רק בו מקטירים את העלייה יחד עם החלב. ואם היה נאמר דין האימורים רק בעז, הייתי אומר שרק בבחור עז יש חיוב להקטיר אימורים, שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים ביחיד, כי יחיד שעבד עבודה זרה בשוגג מביא רק עז בת שנתה ולא כבש, ולא כשאר חטאות שמביא או עז או כבשה. כנאמר, ואם נפש אחת תחטא בשגגה, והקריבה עז בת שנתה לחטאת. שואלת הגמרא, בסדר, חדה מחדה לא עתיה, אמנם אילו היה כתוב חיוב הכתרת האימורים רק באחד מהמינים הללו, לא היה ניתן ללמוד ממנו לחייב הכתרת האימורים בשאר המינים. אבל עדיין יהיה קשה, למה הוא צריך הכתוב לומר דין זה בכל שלושת המינים? תיתי, חדה מתארתי, הכתבנו בשני מינים, וילמדו את חיוב הכתרת האימורים במין האחד שלא הוזכר בו משני המינים שהוזכר בהם, שרי שלושתם שווים. שהם מין בהמה וחלבם אסור, ויהיה דינם שווה גם בהכתרת האימוריהם. משיבה הגמרא, אי אפשר לכתוב את חיוב הכתרת האימורים רק בשניים משלושת המינים הללו. מדוע? כי בהי לא לכתוב, במי מבין שלושת המינים לא יאמר דין הכתרת האימורים. אם תאמר לא לכתוב רחמנה בשור ותהיתי מאנך, שלא תכתוב התורה. בבחור שור ונלמד לחייבו מכבש ועז, יש לפרוך מה לאנך, מה לבחורי כבש ועז שחייב להקטיר אימוריהם, שכן נתרבו אצל פסחים שמביאים מהם קורבן פסח, כנאמר, סט עמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. אי אפשר ללמוד מהם לחייב הכתרת האימורים של בחור שור שאין מביאים ממנו קורבן פסח. ואם תאמר שלא לכתוב את דין הכתרת האימורים בבחור כסף ותיתי מאנך ונלמד לחייבו משור ועז, יש הרי לפרוך כי מה להנך מה לבחורי שור ועז שחייב להקטיר אימוריהם, שכן נתרבו אצל עבודת כוכבים בציבור שמקריבים מהם קורבנות לחפר על ציבור שעבדו עבודת כוכבים על פי הוראת שגגה של בית דין הגדול שמביאים פר לעולה ושעיר עיזים לחטאת, כמבואר במסכת אוריות בדף ה' עמוד א'. על פי האמור בספר במדבר, והיה עם עיני העידה נעשתה לשגגה, ועשו כל העידה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם ומלחתו ונזקוק כמשפט ושעיר עיזים אחד לחטאת. אי אפשר ללמוד מהם לחייב הכתרת האימורים של בחור כבש שאין מביאים ממנו קורבן לחפר על ציבור ששגג בעבודת כוכבים. ואם תאמר לא לכתוב רחמנה, שהתורה לא תכתוב דין הכתרת האימורים בבחור עז ותיתי מאנך ונלמד לחייבו משור וכסב לגבי עז, גם את זה יש לפרוך, מה להנך, מה לבחורי שור וכבש שחייב להקטיר האימוריהם, שכן יש בהם צד ריבוי אצל מזבח, שהרי מביאים ממהם תוספות שאינם בעז, כי אם השור מביאים חצי העין נסכים, ואם הכבש מביאים גם את העלייה, ואי אפשר ללמוד מהם לחייב הכתרת האימורים בבחור עז. איל כך, צריכי, לכך הוא צריך הכתוב לפרט את חיוב הכתרת האימורים בשלושתם. ודבר זה למד התנא במשנתנו ממה שאמר הכתוב בחור בכל מין ומין בפני עצמו. דנה הגמרא, מאין למד רבי יוסי הגלילי לחייב הכתרת האימורים בבחור בכל שלושת מיני הבהמות? שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שלמד מריבוי לשון בחור האמור בכל מין, שבלד שאינו דומה לאמו פטור מבחורה, מאיכן הוא לומד לחייב הכתרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות? משיבה הגמרא, רבי יוסי הגלילי סובר שניתן ללמוד ממה שפירט הכתוב דיני בחור בכל מין ומין, גם לחייב הכתרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות, וגם שבלד שאינו דומה לאמו פטור מבחורה. כי אם כן, אילו מטרת הכתוב היא רק לחייב הכתרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות, לכתוב קרא אך בחור שור כסב ועז. כך שיהיה כתוב בפסוק, ונלמד מכך שדיני בחור חלים על כל אחד משלושת המינים. ועדיין יהיה קשה על ריבוי לשון בחור בחור שנאמר בכל מין בפני עצמו. למה לי? למה נכתב? אלא לו, אלא ודאי שמע מינה מוכח מכך, כי אין חיובי בחורה חלים על הולד עד שיהיה הוא, האם היולדת שור, ובחורו הולד הנולד גם כן שור כמו אמו, וכן בחור כבש, וכן בחור עז אינם חייבים בבחורה עד שיהיו דומים לאמם. וררת הגמרא, מה דורש רבי יוסי הגלילי מכפילות לשון פטר חמור? שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שלמד לפתור ולד שאינו דומה לאמו מריבוי בחור בחור שנאמר בכל מין בפני עצמו? היי הדרשה הזו שדרש התנא במשנתנו ממה שנאמר פטר חמור פטר חמור פעמיים, מה יעביד לי, מה הוא ידרוש ממנה? משיבה הגמרא, רבי יוסי הגלילי מבעיה לצריך את כפילות פטר חמור לחדתניה למה ששנינו בברייתא. רבי יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר ספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה תבדה, שומע אני משמע לכאורה שיש חיוב לבדות כל בהמה טמאה ובכללה אפילו פטרי סוסים וגמלים. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וכל פטר חמור תבדה בסה, שרק פטר חמור אמרתי לך לבדותו בסה ולא פטרי סוסים וגמלים. ועדיין אני אומר שמה רק פטרי חמור צריך לבדותם דווקא בסה ולא בדבר אחר. אבל פטרי סוסים וגמלים יש חיוב לבדותם, אלא שניתן לבדותם בכל דבר. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, וכל פטר חמור תבדה בסה, והכתוב ופטר חמור תבדה בסה שנכתבו שני פעמים, שרק פטרי חמורים אמרתי לך שיש בהם דיני בכורה ולא פטרי סוסים או גמלים שלא חל עליהם כלל קדושת בכורה. מקשה הגמרא על דרשת רבי יוסי הגלילי שפטר חמור נאמר פעם שנייה בכדי ללמד ששאר בהמות מאות אין בהם קדושת בכורה. פריך רווחי, קשר רווחי, איך אפשר ללמוד מזה שנאמר פטר חמור פעמיים שאין קדושת בכורה בשאר בהמות טמאות, והרי אין שום פטר חמור מיותר? מדוע? אי כתב רחמנה עם הקדוש ברוך הוא היה כותב את תורתו פטר חמור חד פעם אחת, אבי אמינה, הייתי דורש את הפסוק הזה במידת דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דהיינו, שחמור שהוא בכלל כל הבהמות הטמאות ויצא מן הכלל שפרש בו הכתוב שצריך לפדותו בסה, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על אופן הפדיון של כל בהמה טמאה, ולעולם צריך לפדות כל בהמה טמאה בסה. וכדי שלא נדרוש כך, כתב רחמנה פטר חמור אחרינה, פעם נוספת פטר חמור, כדי ללמד, שרק פטרי חמורים נפדים בסה ולא פטרי סוסים וגמלים. ואימה, ועדיין יש לומר שהכתוב מעטינו מסה, ולעולם בכל דבר, הכתוב מעט שסוסים וגמלים לא חייבים לפדות דווקא בסה, אבל באמת בכולם חלה קדושה, אלא שסוסים וגמלים נפדים בכל דבר כנגד שוויים. משיבה הגמרא, אין לומר שהפסוק בא ללמד שפדיון שאר בהמות טמאות אינו דווקא בסה, כי אם כן, לכתוב רחמנה, שהתורה תכתוב רק פעם אחת פטר חמור תפדה בסה, ללמד שהחיוב חל רק על הבכור, ואילו בפעם השנייה די לכתוב חמור תפדה בסה, שמשמעו שדווקא חמור צריך פדיון בסה, אבל שאר בהמה טמאה נפדית בכל דבר. אם כן, עדיין קשה, פטר חמור תפדה בסה, פטר חמור תפדה בסה, למה לי? הרי אין צורך לכתוב פעם נוספת את המילה פטר, מפני האיתור הזה למד רבי יוסי הגלילי שרק פטרי חמורים אמרתי לך שיש בהם קדושה צריכה פדיון, ולא פטרי סוסים וגמלים שאין בהם כלל קדושת בכורה ואינם צריכים פדיון כלל. עכשיו מבררת הגמרא מניין לתנא של המשנה שאין דין פדיון בסוסים ובגמלים. שואלת הגמרא ותנא דידן התנא במשנתנו שדרש מכפילות פטר חמור, שבלת שאינו דומה לאמו פטור מבכורה, למעות סוסים וגמלים מנעלי, מניין הוא יודע לפטור שאר בהמות טמאות מחיוב פדיון? והרי אינו יכול ללמוד דין זה מכפילות פטר חמור שכבר דרש את זה לעניין אחר. משיבה הגמרא אמר רב פאפא, התנא במשנתנו למד שפטור שער בהמות טמאות מפדיון נלמד מכלל ופרט. נאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוקים י"ט וכ', כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור וסה ופטר חמור תפדה וסה. כל מקנך תזכר כלל, ואילו שור וסה ופטר חמור ופרט. והרי יש לדרוש במידת כלל ופרט, שאין בכלל אלא מה שבפרט. שור וסה וחמור אין, רק הם חייבים בדיני בכורה, אבל מדי אחרינה דבר אחר, דהיינו שר בהמות מאות, לא, אינם חייבים בבכורה. מבארת הגמרא מדוע רבי יוסי הגלילי לא למד מכלל ופרט. שואלת הגמרא ורבי יוסי הגלילי שדרש מכפילות פטר חמור לפתור שר בהמות מאות מחיוב פדיון, הוא חולק על התנא במשנתנו וסובר שאי אפשר ללמוד את הדין הזה מכלל ופרט, כי לדעתו אין הפסוק הזה יכול להידרש בכלל ופרט משום שפטר הפסיק העניין. אילו היה נאמר וכל מקנך תזכר פטר שור וסה וחמור, היה הפרט מתייחס אל הכלל ופורט אותו. אבל כיוון שנאמר הוא פטר חמור, אף שכבר בתחילת הפסוק נאמר שחיוב בכורה חל רק על פטר, בהכרח שכוונת הכתוב להפסיק בין הפרט החמור לכלל של וכל מקנך תזכר. ושוב אין הפרט מצמצם את הכלל ואי אפשר ללמוד ממנו לפתור שער בהמות מאות מפדיון. מבארת הגמרא את המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי הגלילי, האם ניתן לדרוש פסוק זה בכלל ופרט. אומרת הגמרא, ורבנן, התנא במשנתנו שדרש פסוק זה במידת כלל ופרט ולא חש לדברי רבי יוסי הגלילי שאמר, פטר הפסיק העניין, זאת משום שנקט וו אדר אר ויקרא, הוו שבמילה ופטר, מחזיר ומחבר את הפרט אל הכלל של וכל מקנך תזכר. ורבי יוסי הגלילי לא דרש את הפסוק הזה ככלל ופרט, כי סבר שאילו הייתה כוונת הכתוב לכלל ופרט, לא היה לו לכתוב לא ו ולא פטר, כלומר, לא היה הכתוב צריך לכתוב פטר להפסיקו מן הכלל, וממילא לא היה צורך להוסיף ו כדי להחזירו לכלל, אלא וכל מקנך תזכר פטר שור וסה וחמור. ושוב מבאר את הגמרא את דעת רבנן, ורבנן הדורשים את הפסוק הזה כן ככלל ופרט, והפרט פורט את הכלל, סברו, שההפסק בפסוק הזה אינו מוכיח שהפרט אינו מתייחס לכלל, כי איידי דה, כיוון שפטר חמור אין בו קדושת הגוף אלא רק חובת פדיון כקדושת דמים, והא ואילו בכור בהמה טהורה יש בו קדושת הגוף, לכן פסיק לאו, וצרח הכתוב להפסיק ביניהם, והדר אריב לאו. ואחר כך חזר הכתוב וכתב את וו החיבור כדי לחבר את הפרט חמור אל הכלל וכל מקנך תזכר. ושוב ניתן ללמוד שדיני בכורה נאמרו רק על שור שה וחמור, ולשאר בהמות טמאות אין בהם דיני בכורה. דנה הגמרא בכמה אופנים שהוולד אינו ממינימו. לעיל בדף ה' עמוד ב' הביאה הגמרא את המשנה לקמן בדף ת' ז' עמוד ב', רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייב. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה פרה שילדה מן חמור ויש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו הפרה. מהו? האם יש עליו דיני בכורה כבכור באמה טהורה? דהיינו שצריך לתת את הוולד לכהן ואסור בגיזה ועבודה כבחור בהמה טהורה ונאכל במומו לבעלים. אבל להקריבו במזבח ודאי שאי אפשר, שגם אם נתקדש בקדושת בכורה, הרי הוא כבכור בעל מום, כמבואר בגמרא ליל בדף ג' עמוד ב'. כלומר, כמו מין עז שנולד מרחל ויש לו מקצת סימני רחל, או שמה יש לחלק ביניהם וצדדי הנידון הם, האם דווקא עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, דחי יש שכשיש לבלד מקצת סימנים, שבהם הוא דומה לאמו חייבת בבכורה, שהרי גם ללא סימנים אילו יש כמה דברים שבהם הבלד שווה לאמו, דהה, כי ההם ממין בהמה תאורה, והה, וגם צורת הבלד היא כצורת מין בהמה תאורה, וכן, האם היא ממין שיש בו קדושת הגוף, והה, וגם הבלד ממין שיש בו קדושת הגוף, ולכן כשיש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, הוא חייב בדיני בכורה. אבל אחר כאן לגבי פרה שילדה חמור, יש חילוק בין האם לבלד. דהה שהרי הבלד ממין בהמה תמאה, והה תאורה, ואילו האם ממין בהמה תאורה. ועוד חילוק יש בין האם לבלד, כי האם היא ממין שיש בו קדושת הגוף, והה ואילו הבלד הנולד בצורת חמור, הוא ממין שאין בו אלא קדושת דמים. וכיוון שישנם כמה חילוקים בין הבלד לאמו, אף שהוא דומה לאמו במקצת סימנים, לא יחול עליו חיוב בכורה. או דילמה, צד שני לספק, שמה נאמר שמכיוון דאידי ואידי שבין האם ובין הבלד, בני מקדש בבכורה, שההם היא ממין שיש בו קדושת בכור בהמה תאורה, והבלד הוא ממין שיש בו קדושת פטר חמור, וכיוון שיש פרט שהם שווים בו אף שנראה כחמור, אינו נחשב כשינוי גמור מאימו, ואם מקצת סימניו דומים לאימו, יהיה קדוש בקדושת בכור בהמה תאורה. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר, ולהכריע שפרה שילדה חמור, כיוון דאידי ואידי בני מקדש בבכורה, קדוש, שבין האם שהיא פרה ובין הבלד שהוא חמור, יש במינם קדושת בכורה, ולכן הבלד קדוש בבכורה כבכור בהמה תאורה, עדיין יש לדון לגבי חמור שילדה מין סוס, ויש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, מהו? האם הוא חייב בפדיון פטר חמור או לא? וצדדי הספק הם, שמצד אחד יש לומר, אחה, כאן בחמור שילדה מין סוס, כיוון שהבלד ודאי לא בת מקדש בבכורה הוא, ודאי אינו מין הראוי לקדושת בכורה, ולכן אף שדומה במקצת סימנים לאמו, אינו קדוש בבכורה. או דילמה או שמה נאמר, כיוון דמין תמאה הוא, כיוון שהבלד ממין בהמה תמאה, ובכך הוא שווה לאמו, הרי אין ביניהם שינוי גדול, ולפיכך, כשיש בו גם מקצת סימנים שבו הוא דומה לאמו, אף הוא קדוש בקדושת בכורה של פטר חמור, כמו אמו. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר, אם תרצה להכריע בחמור שילדה סוס, כמו הצד השני בספק, שבאופן זה יש להשוות בין האם שהיא חמור ובין הבלד שהוא סוס, כיוון דמין בהמה תמאה הוא, ולכן יהיה הבלד קדוש כפטר חמור, עדיין יש לדון לגבי פרה שילדה מין סוס, ויש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, מהו? האם יש בו קדושת בכור בהמה תאורה? וצדדי הספק הם, שמצד אחד יש לומר, כי אחה כאן באופן שפרה ילדה סוס, ודאי אין הבלד קדוש בבכורה, שהרי יש כמה חילוקים בין הבלד לאמו. כי התאורה והתמאה, האם ממין בהמה תאורה, ואילו הבלד ממין בהמה תמאה, ועוד חילוק יש ביניהם, האם בת מקדש בבכורה, היא ממין הראוי לקדושת בכורה, ואילו הבלד לא בת מקדש בבכורה, וממין שאינו ראוי לקדושת בכורה, וכיוון שבשום דין אינו שווה לאמו, אינו קדוש בבכורה, או דילמה או שמה נאמר, שאף על פי שאינו שווה לאמו לא לגבי מין הראוי לבכורה, ולא לגבי דיני תומה וטהרה, מכל מקום כיוון שהוא דומה לאמו במקצת סימנים, הרי סימנים מילתאי, יש בהם חשיבות לדמות את הבלד להם, ויהיה קדוש בקדושת בכור, באמה תאורה. הרי שיש לנו כאן ג' ספקות. א', פרה שילדה מן חמור, האם יש לבלד קדושת בכור טהור? ב', חמור שילדה מן סוס, האם יש לנו לולד קדושת פטר חמור? ג', פרה שילדה מן סוס, האם יש לנו לולד קדושת בכור טהור? וכל הספקות הללו אינן אלא באופן שדומה הנולד לאמו במקצת סימנים. רוצה הגמרא לפשוט את שלושת הסימנים ואומרת תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא, נאמר בה, בהמה תאורה שילדה מין בהמה תמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו בבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, חייבת בבכורה. מה אליו, האם לא כוונת הברייתא, שאפילו פרה שילדה מין סוס, אם הבלד דומה לאמו במקצת סימנים, הרי הוא חייב בבכורה? והיינו משום שאף שאין שום דבר שבהם הבלד שווה לאמו, די בכך שהוא דומה לאמו במקצת סימנים בלבד כדי לחייבו בבכורה. אם כן, כל שכן שבשני הספקות הראשונים הבלד חייב בכורה, כי בפרה שילדה חמור ובחמור שילדה סוס, יש סיבות נוספות להשוותם. דוחה הגמרא ואומרת לא. ייתכן שכוונת הברייתא לחייב רק פרה שילדה מן חמור. ואם כן, אין ראיה לפשוט אלא את הספק הראשון, כי ייתכן שחיובו אינו מחמת דמיון הסימנים בלבד, אלא משום שגם הוולד וגם אמו הם ממין שיש בו קדושת בכורה. רוצה הגמרא לפשוט את שני הספקות הראשונים מברייתא אחרת. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספקות מברייתא נאמר בה, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. ואם יש בו בוולד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, חייבת בבכורה. מהי לאו? מהי כוונת הברייתא המחייבת בבכורה ולד הדומה קצת לאמו? האם אין הכוונה של הברייתא? התרוויו על שני האופנים, בין בפרה שילדה מן חמור ובין בחמור שילדה מן סוס. והם שני האופנים שדנה בהם הגמרא לעיל, נמצא שבשניהם די במקצת סימנים כדי לחייבם בבכורה. אבל לגבי הספק השלישי בפרה שילדה מן סוס, אין הוכחה מהברייתא, כי באופן זה הוולד אינו דומה לאמו לא במין הראוי לקדושת בכורה, ולא במין טומאה וטהרה. דוחה הגמרא ואומרת לא, ייתכן שכוונת הברייתא לחייב ולד הדומה במקצת סימנים לאמו, זה רק הפרה, רק על פרה שילדה מן חמור, שבאופן זה האם והוולד הם ממין שיש בו קדושת בכורה. אבל חמור שילדה מן סוס, כיוון שאין במינו קדושת בכורה, גם אם הוולד דומה במקצת סימנים לאמו, הוא פטור מבכורה. תמה הגמרא, אבל אם כך יהיה קשה, חמור שילדה מן סוס ששנינו בברייתא, למה היא קטני לה? לעניין מה נקתו, התנה, כלומר, בברייתא שנינו, פטור וחיוב. הפטור הוא באופן שאין לוולד סימנים שבו הוא דומה במקצת לאמו, והחיוב הוא באופן שהוולד דומה במקצת לאמו. והגמרא מבררת את מה שנקת התנה בברייתא, החמור שילדה מן סוס. אם נקתו משום הפטור, כלומר, שאם אין בו סימנים שבו הוא דומה במקצת לאמו הוא פטור, או לעניין החיוב, שאם יש בו מקצת סימנים שהוא חייב. אם כן, שואלת הגמרא ומבררת למה היא קטני לה, לעניין מה נקת התנה, חמור שילדה מן סוס. אם לפטורה, אם ללמדינו שאם אין לסוס הנולד מקצת סימנים שבו הוא דומה לאמו שפטור בבכורה, פשיטה, ברור שהוא פטור. אשתה, ומה פרה שילדה מן חמור? דאידי ואידי שבין האם שהיא פרה ובין הוולד שהוא מן חמור, שניהם בני מקדש בי וחורה נינו, הם מיני בהמות הראויים לקדושת בכורה, ומכל מקום אמרת. מכל מקום אמרת שרק אם יש בו מקצת סימנים אין, אז הוא חייב בבכורה והיא לא. אם הוא אינו דומה במקצת סימניו להם, לא, הוא אינו חייב בבחורה. אם כן, חמור שילדה מן סוס, שהאם ממין הראוי לקדושת בכורה, ואילו הוולד ממין שאין בו קדושת בכורה, מבעיה, וכי צריך להשמיענו שאינו חייב בבחורה? ואם כן, בהכרח שכוונת הברייתא לחייב ולד הדומה לאמו בשני האופנים, והיינו גם בחמור שילדה מן סוס, ונפשטו שני הספקות הראשונים של הגמרא. דוחה הגמרא ואומרת, ייתכן שגם חמור שילדה מן סוס אינו חייב בבחורה אפילו אם הוולד דומה לאמו במקצת סימנים. ואף על פי שכבר שנינו בברייתא שאפילו פרה שילדה חמור פטור, מכל מקום יצטרך וצריכה הברייתא לומר שגם חמור שילדה סוס הוולד פטור מבכורה. למה? סל כדאי תחייהו לילדתך לומר שרק התם רק שם בפרה שילדה חמור, הדין הוא שאין הוולד חייב בבכורה. זאת כיוון שיש שינוי בין האם לוולד. דיש לה להם הפרה קרניים, והא ואילו לוולד החמור אין לה קרניים. ועוד שינוי יש ביניהם, כי ההם הפרה פרסותיה סדוקות מחולקות כדרך הבהמות הטהורות, והא ואילו הוולד החמור פרסותיה כלוטות מחוברות, ואין בסימן טהרה של מפרסת פרסה. וכיוון שניכר שאינו ממינימו, לפיכך אינו מתחייב בבחורה כמינימו. אבל אחר כאן בחמור שילדה סוס, כיוון שהאם והוולד שווים דאידי ואידי בין להם החמור ובין לוולד הסוס, אין לה קרניים, ובעוד פרט הם שווים, דאידי ואידי בין האם החמור ובין הוולד הסוס, שניהם פרסותיה כלוטות. ולכן אימה היה מקום לומר שגם הוולד הוא מין אמו שהיא חמור. ומה שיש לו מראה סוס ייתכן, כי חמור אדום באלמהו. כמה שמלן, לכן משמיע לנו אותנה בברייתא שגם חמור שילדה סוס, הוולד נחשב סוס ופטור מבכורה. רש"י מבאר שהחידוש הוא שסתם סוס הוא אדום ואין זה חמור אדום. רבינו גרשום כתב שסתם סוס אדום וסתם חמור שחור. ובחמור זה שהוא אדום הוא צריכה משנה ללמד שהוא פטור מדיני פטר חמור. והראש כותב שמפני החידוש הזה נקטה משנתנו חמור שילדה כמין סוס, אף שגם חמור שילדה מין פרה, ולד פטור מבכורה, אף שהשתנה דינו למעליותה, מקדושת דמים של חמור לקדושת הגוף של פרה. אם כן נמצא שלא נפשט אלא הספק הראשון שפרה שילדה חמור, וולדה דומה במקצת סימנים לאמו, הרי הוא נחשב כבחור בהמה טהורה וניתן לכהן. אבל דין חמור שילדה סוס ודין פרה שילדה סוס נשארו בספק. להלכה פוסק הרמב״ם בהלכות בכורות פרק ב' הלכה ו' לגבי הספק הראשון שפרש ילדה חמור, וולדה דומה במקצת סימנים לאמו, הרי הוא נחשב כבחור בהמה טהורה. לגבי הספק השלישי בפרש ילדה סוס, פוסק הרמב״ם שהוא ספק. לגבי הספק השני בחמור שילדה סוס, כותב הרמב״ם בהלכות ביקורים, פרק י' ב' הלכה חי, שהוא חייב בבחורה. הראש כותב שרק הספק הראשון נפשט, אבל הספק השני בחמור שילדה סוס והספק השלישי בפרש ילדה סוס לא נפשטו. ולכן בחמור שילדה סוס יפריש את הלב הוא לעצמו, בפרש ילדה סוס מספק אסור בגיזה ועבודה. ובאיית עכשיו הגמרא, מה בא לרבות הכלל של היוצא מן התמה תמה והיוצא מן התאור תאור? שנינו במשנה לאל בדף ה' עמוד ב', מה דינם של ולדות אלו שאינם דומים לאימם לגבי היתר אכילה? ומה הם באכילה? אומר התנה, בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, ולדה מותר באכילה. ואילו בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה, ולדה אסור באכילה. כיוון שהיוצא מן התמה נחשב כתמה ואסור באכילה, והיוצא מן התאור נחשב כתאור ומותר באכילה. שואלת הגמרא, למה לי למיתנה, לצורך מה שווה המשנה וכתבה את הכלל שהיוצא מן התמה תמה והיוצא מן התאור תאור? והרי אין בו שום תוספת על מה ששנינו בדיני הוולד הנולד מבהמה טמאה או מבהמה טהורה. משיבה הגמרא, אין בכלל הזה תוספת חידוש של הסימן הבעלמאו. זה נאמר רק כדי לתת סימן. לא תחלף לך שלא תחליף בין דיני המשנה, והיינו דלא תה מזיל בתרי דידי, שלא תאמר שיש ללכת אחר צורת הוולד, והי ותיתה לומר שבהמה טמאה שילדה תאור, ולדה תאור מעליה. הוא ולדה תאור גמורו. והי ואילו בהמה טהורה שילדה תמה, ולדה תמה מעליה הוא. ולדה תמה גמורו. אלא הכלל מלמד שלעולם זיל בתר אימי, לך אחר אימו, ואם היא טהורה גם ולדת האור, ואם היא טמאה גם ולדת המה. דנה הגמרא מן הנימי למיכן למדנו את הדברים הללו שמין הוולד נקבע לפי אימו. מבארת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא על הפסוק האמור בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס טמאו לכם. לכאורה לשון הפסוק תמוה. כי בתחילתו משמע שכוונתו לאסור אפילו בהמות כאלו שהם גם מפריסי פרסה וגם מעלי גרה. והמלבי מסביר שהדרש הוא ממה שלא נאמר ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה, משמע שכוונת הפסוק לאסור גם בהמות שיש בהם את שני סימני התארה. וזהו תאור הנולד מתמה. ואחר כך פירט הכתוב שהאיסור הוא על בהמות שרק מעלות גרה ואינן מפריסות פרסה, ומוכח. שבתחילת הפסוק הכוונה לומר שיש לך מין בהמה שיש לו את כל סימני התארה, שהוא גם מעלה גרה וגם מפריס פרסה, ומכל מקום, אי אתה אוכלו. ואיזה זה? זה הובלד שצורתו כצורת מין תאור, שנולד מן הבהמה שהיא ממין התמה. דנה הברייתא או אינו, ואולי אין כוונת הכתוב, אלא לאסור הובלד שצורתו כצורת מין תמה, הנולד מן בהמה ממין התהור. ומה היא, ולפי זה מה הביור של המילים ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה? אחי כאמר, כך כוונת הכתוב לומר, דבר, ולד שיש לו סימני תומה, אבא שהוא נולד מבהמה טהורה שממעלה הגרה וממפריסה הפרסה, לא תיכול, אף שנולד ממין טהור. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בהמשך, את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס תמה ולכם. הוא רק הנולד ממין תמה, תמה. ואין תמה הנולד מן הטהור, תמה. אבל ולד שיש בו סימני תומה נולד ממין טהור, אינו טמא אלא טהור. ואם כן בהכרח שהפסוק, את זה לא תאכלו, בא ללמד שטהור הנולד מטמא אסור באכילה, אף שיש לוולד סימני טהרה. ורשי כותב שסתם גמל נולד מגמלה, וכיוון שנאמר הוא, משמע שהוא טמא, אבל יש אחר שהוא גמל ואינו טמא, והיינו גמל שנולד מפרה. ואילו השפת אמת כותב שגרסת התורת כהנים בפרשת שמיני, אינה כדברי הגמרא, או אינו אלא טמא הנולד מן הטהור, אלא הגרסה היא או אף תמה הנולד מהתאור, והיינו שהיה מקום לאסור את שניהם, הן תאור הבא מן התמה והן כשהוא עצמו תמה, ועל כך מעטו מהמילים תמה הוא, שרק היוצא מן התמה הוא תמה, אבל היוצא מן התאור תאור. רבי שמעון אומר, תמה הנולד מתאור תמה, שנאמר את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס תמה הוא לכם. ושוב נאמר בספר דברים פרק י' פסוק ז', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסה הפרסה השסועה את הגמל. כיוון שכפלה התורה איסורו שני פעמים, בהכרח שבא ללמד שאחד גמל הנולד מן הגמלה ואחד גמל הנולד מן הפרה, שניהם טמאים. רבינו גרשום כותב שרבי שמעון אינו סובר את הכלל היוצא מן התאור תאור, ולא ביאר עם כוונתו שרבי שמעון חולק משום כך דווקא בגמל שיצא מהתאור, או שרבי שמעון חולק על כל הכלל הזה, ואפילו חזיר שיצא מפרה אסור באכילה. אילו תוספות לקמן בדף חבדלת עמוד א' דיבור המתחיל רעה, כותבים שחזיר הנולד מן הפרה מותר גם לרבי שמעון. הוא לא חולק אלא בגמל שיצא מן הפרה, שכן הוא דורש מאיתור הפסוק גמל גמל לאסור גמל בלבד, אבל בשאר התמיים היוצאים מן הטהור, מודה רבי שמעון לחכמים שהם טהורים. שואלת הגמרא, ורבנן, לדעת חכמים הסוברים שגמל הנולד ממין טהור מותר באכילה, אי גמל גמל מה יבדילי? מה הם עושים עם כפילות איסור גמל בתורה? משיבה הגמרא, לדעת חכמים, חד פסוק אחד בא לאסור את הגמל עצמו, דהיינו גמל הנולד מגמלה, וחד פסוק אחד בא לאסור חלבו, את החלב של הגמל וכן של כל בהמה טמאה. והמהרית אל גזי כתב שלדעת חכמים שדרשו מגמל גמל לאסור חלב בהמה טמאה, קיימלן שגם חלב של שאר בהמות טמאות אסור, וכולם נלמדו מהכפילות גמל גמל. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שלמד מגמל גמל לאסור טמאה נולד מטהור, דין זה שלמדו חכמים לאסור חלבו של גמל, מנעלי מנעין רבי שמעון ילמדנו, והרי הוא דורש את הפסוק לעניין אחר. משיבה הגמרא, רבי שמעון נפקלי, יצא לו דין זה שחלב של בהמה טמאה אסור, ממשמעות הכתוב את הגמל, כי את משמע שגם התפל הגמל אסור כמוהו, והיינו החלף שלו התפל אליו. ורבנן, ואילו חכמים שדרשו מפסוק זה רק דרשה אחת לאסור חלבו, הם סברו שאין איתור בפסוק הזה, כי אתים לא דרשי, הם לא דורשים את המילים את שבתורה, כי סברו שלא נכתבו לצורך ריבוי. מביאה הגמרא ברייתא שבה דנו תנאים אם המילה את נחשבת איתור. אומרת הגמרא כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, שמופיע במסכת בבא קמא דף מ"א עמוד ב', ובקידושין דף נ"ז עמוד א', ובפסחים דף כ"ב עמוד ב'. שמעון האמסוני היה דורש כל עת ועת שהוזכרו בתורה. כיוון שהגיע לפסוק בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג', את השם אלוקיך תירא, היה שמעון האמסוני ירא לרבות שום דבר ולהשוותו ליראת השם. לומר שיש לי רע גם ממנו. כי לא ידע איזה דבר יש לרבות ולא הוסיף, שכשם שיש לי רע מהקדוש ברוך הוא, יש לי רע גם ממנו. והיינו שצורת הדרשה מהמילה את, זה לדרוש ולומר שלא זה בלבד, אלא עוד דבר כמותו. וכיוון שכך, פירש חדל מלדרוש עוד את המילה את. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל אותם איתין שדרשת עד עכשיו, מה תהיה עליהם? האם כל יגיעתך הייתה לריק? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, על מה שדרשתי עד עכשיו את המילים את, כך אני מקבל שכר על הפרישה, על מה שאני מפסיק ואיני דורש את תיבות את. אמר שם מסביר שאמר להם שכשם שקיבל שכר על מה שהיה דורש כל מילה שבתורה והיה מרבה כבוד תורה, על ידי שמוכיח בזה שאין שום מילה בתורה שאינה לצורך, כך קיבל שכר על הפרישה. דהיינו שכר על מה שמרבה כבוד שמיים בזה, שאינו דורש לרבות שום דבר להשוותו ליראת שמיים. ומאז ואילך לא היה דורש את התיבות את שבתורה, עד שבא רבי עקיבא ולימד, והגרסה במסכת פסחים ודרש, שיש לדרוש גם את התיבה של את שבפסוק את השם אלוקיך תירא כריבוי. והכוונה לרבות תלמידי חכמים שגם מפניהם יש לי רע. ולשיטת רבי עקיבא יש לשוב ולדרוש את כל האתין שבתורה, אבל חכמים סוברים כדעת שמעון האמסוני ואינם דורשים אתין כלל. ולכן אמרו בסוגייתנו שאין ריבוי מיותר לדרוש ממנו לאסור טמא נולד מטהור. זאת אומרת שרבי עקיבא סבר, אומר המהרש"א, שגם בריבוי תלמידי חכמים נוסף כבוד התורה. והיינו שהתלמידים לא שאלו על עצם הדרשות, אלא על ביטול כבוד התורה שהיו בדרשות הללו, ועל כך ישיבם, שמעון האמסוני, שאף בפרישה יש כבוד התורה. ובשוט מעריל הוא כותב, שהטעם שלא דרש כך גם שמעון האמסוני כמו רבי עקיבא, משום שסבר, שרחוק מן הדעת לרבות יראה מבשר ודם, וגם כמה מקראות מורים כן, שאין לי רע מאדם שהוא בשר ודם בלתי מהשם לבדו. כנאמר בתהילים קי"ח, השם לי לא יירא. וחשש שמעון האמסוני, שאם ירבה שום דבר יהיה נראה כמו שתי רשויות חס ושלום. ופן יעשו את אותו דבר כעבודה זרה חס ושלום, שריציפתה התורה לי רע ממנו. ולא רבי עקיבא סבר שאין לחשוש כן, כיוון שהדרשות מהמילה את, הם רק כתפל לעיקר. כמו שדרשו חכמים במסכת פסחים דף ב' עמוד ב', שעורו של שור הנשכל אסור, כי נאמר בו את, ללמד על התפל לבשרו. וסבר רבי עקיבא שבוודאי ידעו שאין לעשות את מוראם של תלמידי חכמים עיקר, אלא רק כתפל ליראת השם. ואילו אמר שם במסכת קידושין בדף נ"ז מבאר, שרבי עקיבא סבר שאין לחשוש מלהשוות מורה תלמידי חכמים למורה המקום, כי המורה מתלמיד חכם הוא בכלל מורה הבורא יתברך, והוא כבוד שמיים וכבוד התורה שהם למידים. ועוד מבאר אמר שם במסכת בבא קמא דף מ"א עמוד ב', שאינו משווה בזה מורה תלמיד חכם למורה המקום, אלא המורה מהם הוא מוראו, כי מתוך שהוא ירא מהם, הוא נשמע להם לקבל על אווירת השם ומצוותיו. כמו שנאמר במסכת אבות פרק ד' משנה י"ב, מורה רבך כמורה שמיים. והיינו, שהמורה מרבו הוא עצמו המורה מהשמיים. בקשה הגמרא על הדרשות שדרשו לאסור חלב בהמה טמאה. אמר לי רבה חברי דרבה לרבה, שיהיה לה מעט הטעם הדרבנן, הטעם של חכמים לאסור חלב בהמת מאה זה משום שדרשו גמל גמל, והטעם של רבי שמעון לאסור חלב בהמת מאה זה משום שדרש מאת הגמל, אלא ואחי, משמע שאילו לא היה ריבוי לאסור חלב בהמת מאה, אבי אמינה, היינו אומרים שחלב בהמת מאה שרי, מותר באכילה, וסברה זאת תמועה, כי מה ישנה במשונה דין חלב בהמת מאה, מהדתניה ממששנינו בברייתא, שדרשו את ריבוי האות ה' בלשון הכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למד א', התמאים, שנאמר אצל תומת שרצים, ה' להתמאים לכם בכל השרץ, לומדים מה' הידיעה לאסור את צירן, את השומן היוצא מהמאכלות האסורות, ורוטבן, הרוטב היוצא מהם, וכיפה, רסק התבשיל המצטבר בשולי הקדירה שלהן, של כל מאכלות אסורות, וכיוון שחידשה התורה שכל אלה היוצאים מאיסור אסורים, הרי מטעם זה יש לאסור גם חלב היוצא מבהמת מאה, ולמה הוא צריכו רבי שמעון וחכמים לדרוש את איסורו מריבוי הכתוב? מדרץ את הגמרא, איצטריך, הכתוב הוא צריך לכתוב ריבוי ללמד על איסור חלב היוצא מבהמת מאה. כאילו לא היה ריבוי. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר הועיל, כיוון שהיתר לאכול חלב דה בהמת טהורה נמי חידוש הוא. משום דאמר מר שכך אמר רבי מאיר במסכת נידה, דף ת עמוד א', אישה מנקת היא מסולקת דמים. כי דם האישה נעקר, נעקר, כותבים נון עין, כף ריש, דם נעקר וממנו נעשה חלב, וכך נוצר גם חלב הבהמה. דם אישה נידה נעקר מחמת הלידה ונעשה חלב, ומשמע שגם בבהמה דם זה נעשה חלב. ואף שהחלב נוצר מדם, מתירה התורה לאכול את החלב, כמו שתוכיח הגמרא לכמן מכמה פסוקים. וכיוון דחידוש הוא שמותר לאכול חלב אף שנעשה מדם, הייתי אומר שאפילו חלב שנוצר בבהמת מאה נמי לשטרי, גם יהיה מותר באכילה, כמה השמלן, לכך כתבה התורה ריבוי להשמיענו שחלב בהמת מאה אסור באכילה. מקשה נודע ביהודה שהרי דם שנעקר הרי הוא כדם שהתבשל שאין לוקים עליו. וכתב החזוני שהיתר זה של דם מבושל לא נאמר, רק לגבי דם שחל בו שינוי על ידי מעשה אדם כבישול לך יוצא בו, אבל דם שנשתנה בחיי הבהמה על פי טבעו, אינו נחשב כשינוי להתיר. מקשה הגמרא, אני חלמן דאמר, מובן הדבר לדעת רבי מאיר שאמר שאישה מנקת היא מסולקת דמים, משום שדם האישה נעקר וממנו נעשה חלב, וכן נוצר גם חלב הבהמה, ונמצא שיש חידוש ביתר אכילת חלב. אלא למאן דאמר לפי שיטת רבי יוסי שאמר שם, שהטעם שאישה מנקת מסולקת דמים אינו מפני ההנקה, אלא משום שמתוך צער הלידה איבריה מתפרקין הימנה, ואין נפשה חוזרת עליה, אין ראיית דם נידה חוזרת לעד 24 חודש, שעד אז דמה מסולק ממנה. אם כן, מה איקה למאמר, איך נבהר את צורך התורה לרבות איסור חלב של בהמת מאה? והרי אין כל חידוש בהתר חלב בהמת טהורה, וכיוון שחלב בהמת מאה יוצא מן התמה, הרי הוא אסור באכילה, כמו שלמדו מהמילה התמהים, לאסור כל יוצא מן התמה. מתרץ את הגמרא, איצטריך, כתוב וצריך לכתוב ריבוי ללמד על איסור חלב היוצא מבהמת מאה, גם לשיטת רבי יוסי. כאילולי הריבוי, סל כדאי תחמינה, היה לו בדעתך לומר, הועיל ולקמיד דעתי מחי ושריה רחמנה, כיוון שאין דבר הבא מן החי שאתירו הקדוש ברוך הוא באכילה, והי חלב כעבר מן החי ובשרי, ואילו בחלב התחדש, כי אף שהוא בא מן החי מכל מקום הוא מותר באכילה, ואיל כך אפילו חלב שנוצר בבהמת המאה להשתרי, יהיה מותר באכילה, כמה שמלן אחרי כתבה התורה ריבוי, להשמיענו שחלב בהמת מאה אסור באכילה. והשך ביורד היה סימן פי א' כותף, שהחידוש הוא שחלב אינו אסור מדין עבר מן החי, כי אינו כמו בשר מן החי. אבל רבי עקיבא איגר מוכיח שהנידון אינו למה חלב אינו נחשב עבר מן החי ממש, אלא למה לא נאסר מדין יוצא מן האיסור. מבררת הגמרא מניין שחלב בהמה טהורה מותר באכילה ואינו בכלל איסור עבר מן החי. שואלת הגמרא וחלב דה בהמה טהורה מנהלן דשארי. מניין שמותר לאוכלו והרי הוא בא מן החי ומדם שנעקר. שואל השיטה מקובצת למה לא למדה הגמרא שחלב מותר במה שנאמר באברהם אבינו ויקח חמה וחלב ובן הבקר אשר עשה וייתן לפניהם, וכיוון שאברהם אבינו קיים את כל התורה, מסתבר שלא יחיל איסור לאחרים, אם כן מוכח שמותר לאכול חלב. הוא מתרץ שאברהם היה סבור ששלושת המלאכים הם ערביים ולא נאסר להם לאכול חלב, כי אין זו משבע מצוות בני נוח. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא, מניין שמותר לאכול חלב של בהמה טהורה, הרי הוא בא מן החי, הרי הוא מדם שנעקר. הילה אם תאמר שניתן ללמוד את היתרו מדי עשר רחמנה ממה שעשרה התורה לאכול בשר בחלב, משמע הלחודי שרי שחלב בפני עצמו מותר באכילה. יש לדחות זאת, והימה ושמה נאמר שלעולם גם חלב בפני עצמו אסור באכילה, והחידוש שנתחדש באיסור בשר בחלב הוא שחלב לחודי, חלב בפני עצמו אסור באכילה ומותר בהנאה, ואילו בשר בחלב בהנאה, נמי אסור. גם כן אסור, וגם לרבי שמעון דשארי, וגם לשיטת רבי שמעון שהתיר בשר בחלב בהנאה, משכחת לה, מצינו חידוש באיסור בשר בחלב, שהרי הוסיפה התורה למלכי על בישולי, לחייבו מלכות על בישול חלב עם בשר, מה שאין כן בבישול חלב בפני עצמו, שאין לו קין עליו. אם כן ייתכן שחלב בפני עצמו אסור, ומכל מקום הוא צריכה התורה להשמיע איסור נפרד על בישול בשר בחלב. רוצה הגמרא להביא מקור אחר להיתר אכילת חלב בהמה טהורה. אומרת הגמרא, הלא היתר לאכול חלב בהמה טהורה נלמד מדגלי רחמנה בפסוליה מוקדשין, ממה שגילתה התורה בקודשים שנפל בהם מום ונפדו, בספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו, תזבח ואכלת בשר, ודרשו שפסוליה מוקדשים שנפדו אותרו רק לזבוח, דהיינו לשחוט לצורך אכילה, ולא אותרה בהם גיזה, והיתר לאוכלם הוא רק על הבשר ולא על החלב. יש ללמוד מכך שרק בפסולי המוקדשים אסרה התורה לאכול את החלב, דחולין, אבל החלב של בהמה של חולין שרי מותר לאוכלו. דוחה הגמרא והימה ושמה נאמר שחלב של בהמה דחולין אסור באכילה ושרי בהנאה. אסור באכילה ומותר בהנאה, ומה שהתחדש באיסור חלב של בהמה דקודשים של פסולי המוקדשים, דבהנאה נמי, שגם בהנאה הוא אסור. ועדיין אין לנו מקור להתיר אכילת חלב של בהמה טהורה. מנסה הגמרא להביא מקור אחר להיתר אכילת חלב בהמה טהורה. אומרת הגמרא, אלא היתר לאכול חלב בהמה טהורה נלמד מדכתיב בספר משלי פרק זך פסוק זך, ודי חלב עיזים ללחמך, ללחם ביתך וחיים לנערותיך. ומשמעו שיהיה לך די מחסורך חלב עיזים למאכלך ולמאכל אנשי ביתך, ובזה תמצא חיים לנערותיך שלא ימותו ברעב. ומבואר בזה שמותר לאכול חלב. דוחה הגמרא גם את המקור הזה, ודילמה ושמה יש לומר שאין כוונת הפסוק לומר שיוכלו את החלב, אלא שישתמשו בו לסחורה. מביאה הגמרא פסוק אחר שממנו מוכח שמותר לאכול חלב בהמה טהורה. אומרת הגמרא, הלא היתר לאכול חלב בהמה טהורה נלמד מדכתיב במלחמת ישראל עם הפלישתים, בספר שמואל א' פרק י"ז פסוק י"ז, ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הכלי הזה ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, הרי שמותר לאכול חלב. שואלת הגמרא, גם את המקור הזה יש לדחות, ודילמה ושמה יש לומר שלא הייתה כוונת ישי לומר שיוכלו את החלב, אלא שישתמשו בו לסחורה. משיבה הגמרא, אטו וכי דרכה של מלחמה לשלוח בדברים לסחורה, אלא בהכרח שישי שלח את החלב לצורך אכילתו, הנה מוכח שמותר לאכול חלב בהמה טהורה. ואיבאית אמה, ואם תרצה תאמר שלומדים את היתר לאכול חלב של בהמה טהורה מאחה, מכאן. נאמר בשבח ארץ ישראל בספר שמות פרק ג' פסוק ח', אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. והיא לא דשרי, ואם חלב בהמה טהורה אינו מותר באכילה, משתבח לנקרא במידי דלוחזי, וכי הכתוב משבח את ארץ ישראל בדבר שאינו ראוי לאכילה. ואיבאית אמה, ואם תרצה תאמר שלומדים את היתר אכילת חלב מאחה, מכאן. מהמשל שהמשיל הנביא על החובה והאפשרות ללמוד תורה. ספר ישעיה פרק נ"ה פסוק א', לכו שברו ואכולו, קנו אוכל בכסף, ולכו שברו בלא כסף, ובלא מחיר יין וחלב. וגם על זה נסוב תחילת דברי הנביא, ואכולו, הנה מבואר שמותר לאכול חלב. שווה הגמרא להקשות על הדרשה שדרשו רבי שמעון וחכמים, מכפילות איסור אכילת גמל. שואלת הגמרא, אלא מעטה מאחר שמצינו שיש לדרוש את כפילות האיסור של גמל גמל, אם כן יש לשאול לגבי כפילות האיסורים שמופיעים בספר ויקרא פרק י' ובספר דברים פרק י' של שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, להן יהודעתו? וכי גם כפילויות אלו נכתבו ללמד דרשות אלו שנדרשו מהכפילות של האיסור גמל גמל? אלא בהכרח שפרשת מיני בהמות טמאות נכפלה ונאמרה גם בספר ויקרא וגם בספר דברים? לחדתניה, כדי ללמד את מה ששנינו בברייתא. למה נשנו, למה נכפלו דיני המינים הטמאים והטהורים בבהמה? מפני שנאמר בפרשת ראה בספר דברים פרק י' פסוק ז', וממפריסי הפרסה השסועה, והיא בריאה שיש לה שני גבין ושני שדראות שלא הוזכרה בפרשת המינים הטמאים והטהורים שבספר ויקרא. ובעופות נכפלו דיני הטמאים והטהורים מפני הרעה. היי ריש א' היי שלא הוזכרה בספר ויקרא, וכל פרשה שנאמרה פעם אחת בתורה ושוב נשנתה פעם נוספת, לא נשנתה אלא לחדש בדבר. מסיימת הגמרא את הקושייה, וכיוון שנתבהר שכל כפילות המינים נאמרה כדי לחדש את דיני השסועה והרעה, אם כן, יש לומר שכפילות גמל גמל נמי לאח יהודעתה, אף היא באה כחלק מפרשה זו שחזרה ונשנתה, ולא בכדי לדרוש ממנה את דרשות רבי שמעון וחכמים לאסור חלב של בהמת טמאה, או לאסור טמאה נולד מן הטהור. נתרץ את הגמרא שפירשנו שכל הכפילויות בפרשת התמאים נאמרו כחלק מפרשה זו שחזרה ונשנתה. מכל מקום יש לדרוש מגמל גמל כדרשות רבי שמעון וחכמים. כל איך דאיקא למדרש דרשינן, כל מקום שיש אפשרות לדרוש את הכתוב, דורשים אותו. רבינו גרשום כותב שחכמים ורבי שמעון יכלו לדרוש את דרשתם גם משפן שפן או ארנבת ארנבת. הטעם שדרשו מגמל גמל זה רק משום שגמל נאמר ראשון בפרשה. דנה הגמרא בדעת רבי שמעון שחולק על הכלל של היוצא מטהור טהור. מקדימה הגמרא את דברי רבי שמעון בברייתא העוסקת בדיני בחור בהמה טהורה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה. אם יש בו בבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, חייבת בבחורה. רבי שמעון אומר אין די בדמיון של הבלד לאמו במקצת סימנים, אלא עד שיהיה ראשו ורובו של הבלד דומה לאמו. דנה הגמרא לשיטת רבי שמעון שאמר לאל שגם תמי הנולד מן הטהור אסור באכילה, ורק על ידי סימנים הוא מותר. מהם הסימנים שצריך שיהיו לו כדי להתירו? ומוסיף רבינו גרשום שלפי חכמים אין מקום לספק הזה שהרישנינו במשנה לאל בדף ה' עמוד ב' שתמי הנולד מן הטהור מותר באכילה ואין צורך כלל שיהיה בו סימנים. וכל ספק הגמרא הוא רק לשיטת רבי שמעון שאמר לאל שגם תמי הנולד מן הטהור אסור באכילה ורק על ידי סימנים הוא מותר באכילה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה לאכילה מבאי רבי שמעון ראשו ורובו או לא? האם גם לגבי להתיר את הבלד של בהמה טהורה באכילה מצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הבלד דומה לאמו? או לא צריך שיהיה דומה בראשו ורובו, אלא די שיהיה דומה לה במקצת סימנים כדי להתירו באכילה. ורק לגבי קדושת בכורה יצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הבלד דומה לאמו. ומבארת הגמרא את צדדי הנידון. האם דווקא לעניין בכורה יצריך רבי שמעון שיהיה הבלד דומה לאמו בראשו ורובו? משום דכתיב נאמר לגבי בחור בהמה טהורה בספר במדבר פרק חי פסוק י"ז. אך בחור שור, ומשמע שאין דיני בכורה חלים, עד שיהיה הוא, דהיינו האם, שור ובכורו והבלד שור, אבל לאכילה אין צורך שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו, ודי במקצת סימנים משום דגמל ודאמר רחמנא דאסיר, רק על ולד שהוא גמל, דהיינו שצורתו כבהמה טמאה, אסר הקדוש ברוך הוא באכילה, אבל הוולד שהוא דומה במקצת סימנים לאמו הטהורה, כיוון שהוא אישתני מגמל, שונה במקצת מגמל שפיר דמי, הרי הוא מותר באכילה, או דילמה לא שנה, או שנאמר אין הדין שונה בין בכורה ובין היתר אכילה, ולכל דבר אינו נחשב כבהמה טהורה, עד שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא שרבי שמעון מצריך שיהיה הבלד דומה לאמו הטהורה בראשו ורובו כדי להתירו באכילה. כך שנינו בברייתא, בהמה טהורה שילדה מן בהמה טמאה אסור באכילה, וכדעת רבי שמעון שחולק על חכמים לאל בדף ה' עמוד ב' שהתירו לאכילה, טמא נולד מן הטהור. ואם דומה ראשו ורובו לאמו, חייב בבכורה. וכיוון שהברייתא שונה את דין הבהמה לגבי היתר אכילה יחד עם דיניה לחיוב בכורה, שמע מינה הרי מוכח מכאן שכשם של עניין בכורה אין החיוב חל על הולד, אלא אם הוא דומה לאמו בראשו ורובו. לאכילה נמי, כך גם לגבי היתר אכילה, באי רבי שמעון מצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הולד דומה לאמו הטהורה כדי להתירו באכילה. ואילו דומה רק במקצת סימנים, אסור באכילה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא. לא אמר רבי שמעון של עניין אכילה צריך שיהיה הולד דומה לאמו בראשו ורובו, ומה שנאמר בברייתא ואם דומה ראשו ורובו לאמו, לי וחורה דווקא. שאין הולד בחור אלא באופן שראשו ורובו דומין לאמו. דנה הגמרא היא מוכח כך מן הברייתא עצמה. מוכיחה הגמרא כמו הדחייה של עניין אכילה לא אמר רבי שמעון בברייתא שצריך שיהיה הולד דומה לאמו בראשו ורובו. די כנעמי תדייק גם כן בלשון הברייתא ותראה. דאסייפה כשבקה לאכילה, הניחה את דין האכילה שנידון ברישה, וקם ליה בכורה, ודנה בחיוב בכורה, ולא אמרה שאם ראשו ורובו דומה לאמו מותר באכילה. שמע מינה מוכח מכאן, לבכורה הוא דבאי, שרק לגבי חיוב בכורה יצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הולד דומה לאמו הטהורה. אבל לאכילה לגבי היתר אכילה של הולד, לא, לא צריך שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו, אלא די שדומה במקצת סימנים לאמו הטהורה, כדי להתירו באכילה. דוחה הגמרא ואומרת לעולם אי מלאך באמת אוכל לומר לך שרבי שמעון לאכילה נמי באי. גם ליתר אכילה מצריך רבי שמעון שיהיה הולד דומה בראשו ורובו לאמו. ובכורה יצטריך. מה ששנינו בסיפה ואם דומה ראשו ורובו לאמו חייב בבכורה, ולא שנינו זאת לגבי היתר אכילה, זה משום שדין בכורה הברייתא הוא צריכה לחדש, שגם חיוב בכורה היא נוכל עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. כי אם לא הייתה הברייתא משמיעה לנו את הדין הזה לגבי חיוב בכורה, סל כדאי תחמיני העולה בדעתך לומר הועיל וכתיב. היות ונאמר בפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק י"ז אך בכור שור, לכאורה לשון יתירה, כי כבר נאמר בתחילת הפרשה, בפסוק תדבב, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך. והיה אפשר לכתוב אך שור כסף או עז, בלי המילה בחור, אלא בהכרח בא ללמדנו, שאינו חייב בבחורת שיהיה הוא, האם היולדת את הבחור ממין שור, ובחורו וגם אבלת שור, מראה של שור, כמו שדרשו זאת לאל בדף ה' עמוד ב'. והיה מקום לומר דלא תסגלי, שלא יהיה די בכך שהוא דומה בראשו ורובו לאמו, ולא יתחייב בבחורה עד איקה כולי, עד שכולו יהיה דומה לאמו לגמרי. כמה שמלן, לכך הוא צריכה ברייתא להשמיענו, שאין הדבר כן, אלא אפילו רבי שמעון מודה שדי בכך שראשו ורובו של אבלת דומה לאמו, כדי לחייבו בבחורה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת בכורות, עם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נדרש לרבי יוסי הגלילי מכך שכתוב פעמיים פטר חמור? שאלה שנייה, למסקנה פרה שילדה מן חמור או מן סוס ומקצת סימניו כאימו, האם קדוש בבחורה? שאלה שלישית, אחרי שהתבהר בברייתא שפרה שילדה כמין חמור פטור, למרות ששניהם ממין החייב בבכורה, מדוע צריך לחדש שגם חמור שילדה כמין סוס פטור? שאלה רביעית, למה נצריכה משנתנו להוסיף את הכלל שהיוצא מהטמא טמא ומהטהור טהור? שאלה חמישית, מה הוקשה לגמרא? מהו צריכה המשנה להוסיף את הכלל הזה? והרי לכמה נדרש מכך שמי רגליים של חמור אסורים? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה על דבב, למסקנה מניין שחלב בהמה טהורה מותר. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, חי בניסן, תשע"ט, ג' לעומר, ג' דחול המועד פסח תשע"ט, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה את דבב ומסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי י"ט בניסן תשע"ט, ד' דחול המועד פסח תשע"ט, ד' לעומר תשע"ט, ונלמד את דף ז' במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון מלאים בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.